אנחנו עם שר המשפטים לשעבר, חבר הכנסת גדעון סער, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב אבי, וערב טוב למאזינים.
ערב טוב. מה שמנסה לעשות יריב לוין, כך לפחות על פי דבריו, זה לאזן בסך הכל את היחסי הגומלין בין הרשויות. כלומר, לא להפוך את בית המשפט למשהו שלא שווה, ולא להביא אותנו לקץ הדמוקרטיה, ובכל זאת התגובות, אנחנו שומעים את דבריו של אהרון ברק, תגובה מאוד מאוד קיצונית, יוצאת דופן. איפה אתה נמצא כשאתה רואה את הרפורמה הזו? באיזה נקודה מול הרפורמה של יריב לוין?
תראה אבי, אני בהחלט בעד תיקון ובעד שינויים ובעד מהלכים, אני חושב שזה נדרש, אבל אני חושב שהרפורמה שהציע יריב לוין היא מאוד מסוכנת ולא מאוזנת. נסביר את זה בצורה הפשוטה ביותר. ברגע שיש פוליטיזציה של בחירת השופטים, שרוב קואליציוני, היום זה קואליציה כזאת, מחר זאת קואליציה אחרת, בעצם מכתיבה את בחירת השופטים מצד אחד, ומהצד השני רוב קואליציוני פשוט של 61 חברים יכול להפוך כל פסיקה, זה מייצר סיטואציה שבה ינת את הרשות השיפוטית. אין בישראל הרבה מנגנונים של איזונים בין הרשויות. אני אפילו אתן לך דוגמה, אשר בא אותו דבר עם מה שנקרא גזירת המעונות, והייתה עתירה לבגץ, מי שביטל את זה בשעתו היה בית המשפט העליון.
טוב, זה לא היה חוק, זה דבר, היה תקנה של שר. ובית לא המשפט חשוב, העליון רק דחה אותה, הוא לא ביטל
לא
אותה.
לא חשוב. פה מדובר גם על מהלכים של שרים במסגרת סבירות, גם על מהלכים של כנסת בחקיקה, אבל בוא נהיה אמיתיים. בכנסת שולטת הממשלה מכוח רוב קואליציוני. זה לא פרלמנט עצמאי שהוא רשות מחוקקת, הוא הרבה יותר נשלט על ידי הממשלה מאשר מפקח עליה. זה לא הקונגרס האמריקאי, וזה לא House of Commons באנגליה, זה משהו אחר לגמרי. ולכן בסופו של דבר, להסביר את זה בצורה הפשוטה ביותר, זה לא משחק בין בית המשפט לכנסת, בין שתי רשויות, אלא בסופו של דבר אני מסתכל על האזרחים. אם נגרם עוול לאזרח, אם נפגעות זכויותיו, ממי הוא ילך לבקש סעד? אם אין לו ממי לבקש סעד, אנחנו בבעיה כדמוקרטיה.
מצד שני, אומר יריב לוין, המטרה היא לא לפגוע בזכויות המיעוט, וגם לא על כל דבר הולכת להיות פסקת ההתגברות, אלא רק במקרה שבית המשפט העליון מבטל חוק שכבר הכנסת חוקקה. למשל בוא ניקח את חוק הגיוס. חוק הגיוס 50 שנה לא מגיע להכרעה, וב-25 שנים האחרונות כמה וכמה ניסיונות להביא אותו לכדי משהו מוגמר, ותמיד הוא נופל בסוף ונתקע בבגץ אחרי שהכנסת מצליחה להגיע.
אבי, אני בדעה שאמרתי אותה גם בעבר, שכל החוקים וכל פסקי הדין, גם החוקים וגם הפסקי דין בנושא הגיוס, לא הביאו מתגייס אחד. אני לא רואה בזה את הדרך.
אבל הנה, בשביל זה בדיוק פסקת התגברות יכולה לעזור.
נכון, כדי, אבל בסופו של דבר, בוא נסתכל על המציאות גם. המציאות בחיים עצמם לא השתנתה כתוצאה מהחקיקות והפסיקות. אז זה לא, אז כל המקרה הזה הוא לא מקרה טוב לבחון את הסוגיה. תראה, גם הכוונות של יריב לוין הם לא הדבר היחיד שצריך לקחת בחשבון פה. כי בסופו של דבר ממשלות וכנסות התחלפו. כולנו זמניים בתפקיד שלנו, פעם אנחנו בשלטון, פעם אחת אנחנו באופוזיציה. בסופו של דבר השאלה אם אנחנו רוצים מדינה שיש בה באמת רק רשות אחת קובעת, וזאת הממשלה. שביד אחת היא שולטת בכנסת, ברשות המחוקקת, וביד שנייה בפועל היא שולטת ברשות השופטת. זה תחילה של שחיקת הדמוקרטיה במדינת ישראל, ולכן אני חושב שבהחלט יש מקום לתיקונים, אבל התיקון שמציע לוין שכולו,
אתה אומר הוא מרחיק לכת.
הוא מרחיק לכת והוא לא מאוזן, הוא כולו הולך אך ורק בכיוון של החלשת גם השירות המשפטי הציבורי וגם הרשות השופטת.
האם אתה, אדוני גדעון סער, כשר המשפטים, כבר ראית אז את מה שאנחנו רואים הרבה מאוד שנים, ותכננת לבצע שינוי בתפקידו, במשרתו של היועץ המשפטי לממשלה, מתוך הבנה שהיועץ המשפטי לממשלה הפך להיות אדם יחיד, בלי מישהו שיבקר אותו, הכל תחת אחריותו וסמכותו, ולא לזה התכוון המשורר, כשנבנה התפקיד הזה לפני כמה עשרות שנים.
התפקיד הזה התפתח במהלך השנים, והתחזק במהלך השנים. אני חשבתי שצריך לעשות בו שינוי מרכזי אחד, וזה לקחת את הסמכויות בנושא אכיפת החוק הפלילי, כלפי השרים וראש הממשלה, ולמען ההגינות גם ראש האופוזיציה, ולהגיד, אלה האנשים שעובדים מול היועץ המשפטי לממשלה, להם הוא נותן ייעוץ בנושא מדיניות, לא נכון שהוא גם יקבל את ההחלטות שנוגעות לחקירה ולהעמדה של, לדין שלהם, להעביר את זה לפרקליט המדינה, ואני הצעתי עוד משהו, לשים מעל פרקליט המדינה ועדה של שלושה, שופט בדימוס, יועץ משפטי לממשלה לשעבר וסנגור פרטי, שכמו שהיועץ המשפטי היה קודם מאשר, או מקבל את ההחלטה הסופית, הם ייתנו את האור הירוק, בין אם זה לפתיחה בחקירה, או סגירה של תיק, או העמדה לדין וכדומה. אני חושב שזה דבר מאוזן. אם ילכו לדבר שהוא אמיתי, הוא לא מפרק את המערכת, אני בוודאי אמליץ לחבריי לתמוך. בכל החלק הראשון שהוצג על ידי יריב לוין ביום רביעי שעבר, אנחנו רואים משהו מאוד קיצוני, שאנחנו לא יכולים לתמוך בו, ותאמין לי, הנה אני אגיד לך, השבוע הם מביאים את חוק יהודה ושומרון, אתה זוכר אותו מהקדנציה הקודמת?
כן.
שאותו הפילה האופוזיציה רק בשביל לפגוע בממשלה, אנחנו נצביע בעד, אנחנו נצביע כמו שהצבענו שהיינו בממשלה, אנחנו נצביע באופוזיציה. הם החליטו דין רציפות על חוק המטרו, אנחנו נתמוך בחוק המטרו. אנחנו באמת רוצים מאוד להיות ענייניים ולפעול למען הדברים שטובים למדינה, ואני חושב שפה הולכים בגישה, תראה גם אני אגיד לך עוד שיקול שהוא מאוד מאוד חשוב. כאשר אתה בא וקובע כללי יסוד משטריים, אתה צריך לעשות את זה בהסכמה רחבה. אני עשיתי כמה דברים כאלה ולכן הם שורדים עד היום. כאשר יעבירו משהו על, על, על רוב קוניוקטורלי שיש כרגע והוא ישתנה בעתיד.
יכול להתהפך, אתה אומר.
אחרת, נכון, וזה
טוב,
לא
האמת היא...
הדברים, okay. הדברים העקרוניים צריך להעביר אותם ברוב גדול והם צריכים להיות לעשרות שנים.
ובואו רק נודה על האמת, בשביל הסדר הטוב בעניין הזה, אנחנו שומעים הרבה מאוד בתקשורת. אגב, גם הרעיון של השופט נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרון ברק ועוד ועוד, לפני שבאמת ראינו את פרטי הרפורמה, את, הרי הכל בסוף יהיה בניסוחים, מילה לפה, מילה לשם, הדרך לשם עוד היא ארוכה, ונמתין. אתה מדבר על החלטות הממשלה החדשה הזו, למשל, הקבינט המדיני-ביטחוני מבצע שורה של צעדים, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כבר מודיע הערב, 139 מיליון שקלים יקוזזו מכספי הרשות הפלסטינית, יועברו לנפגעי טרור, ועוד קיזוזים גם בהמשך, הוא אומר, אלו דברים שאתם תתמכו בהם, אני לא יודע אם זה צריך לבוא לאישור הכנסת, אבל ברעיון...
לא חשוב, אנחנו, קודם כל אני תומך גם בהחלטות הקבינט להטיל סנקציות על הרשות הפלסטינית, בגלל המהלך שהיא יזמה, באום נגד מדינת ישראל, היא חייבת לדעת שיש מחיר להחלטות שלה, ואנחנו נגבה את הממשלה בעניין הזה, גם מול הקהילה הבינלאומית, בצורה הברורה ביותר. אותו דבר אני אומר, גם ההחלטה שקיבל השר סמוטריץ' היום בעיניי, החלטה מוצדקת. אנחנו גם קיבלנו החלטה לתמוך בחוק, פנו אלינו מהקואליציה, ושאלו אותי בשבוע שעבר, בסוף שבוע שעבר, האם נתמוך בשלילת אזרחות ל... מחבלים, ערבים ישראלים שמקבלים כספי תגמולים מהרשות הפלסטינית, הודעתי, אתם יכולים לבנות על הקולות שלנו. אנחנו נצביע בעד כל מה שטוב למדינה ולאזרחים שלה.
בעצם אפשר לסכם ולומר שבאופן, לא יודע, לא רק אתה אישית, אלא גם זאב אלקין, שאר חברי מפלגתך, חבר הכנסת גדעון סער, מלבד היותו של נתניהו כראש ממשלה, בעמדות הממשלה אתם לגמרי ווין ווין, אתם באים מאותו בית מדרש.
תראה, כן, אבל גם בית המדרש השתנה עם השנים. זה לא בית המדרש. אם זה היה בית המדרש של מנחם בגין או של יצחק שמיר, עליהם השלום, הייתי נשאר באותו בית מדרש. בית המדרש השתנה. אם היית מביא את ההצעות של יריב לוין למנחם בגין עליו השלום, הוא היה מגלגל אותך מכל המדרגות, כי הוא הראשון שבא ואמר, לבית המשפט צריך לתת...
השאלה אם הוא היה רואה את בית המשפט של היום, מה הוא היה עושה?
הוא היה בדיוק נוקט בעמדות, אני יכול להוכיח את זה, כי מנחם בגין ב-1952, 40 שנה לפני חוקי היסוד, ולמעלה מ-40 שנה לפני שקרתה מה שאומרים, המהפכה החוקתית, הוא תמך בעיקרון הזה לתת לבית המשפט, שזה לא היה מקובל בשום מדינה בעולם, כוחות לפסול חקיקה של כנסת, אם הוא פוגע בזכויות של אזרחים. ולכן אני משוכנע ובטוח בדרך הזאת, בעצם מה הדרך שאני הולך בה, אני שומר על הערכים המקוריים של הליכוד, כפי שלמדנו אותם ממנחם בגין. ואם מישהו זז בנושא הזה, לצערי, הליכוד זז בנושא הזה למקום.
אבל גם המציאות זזה, המדינה זזה, דברים זזים.
בסדר גמור. אז אני אומר, אבי, אני בהחלט, יש דברים שצריך לתקן, אבל אי אפשר לפרק את השיטה. אי אפשר לייצר מצב שפוגע בבית המשפט, ובסופו של דבר בית המשפט הוא דבר שעומד לטובת האזרח כשהוא נפגע. ואני גם אגיד לך עוד משהו, בית המשפט עצמאי הוא גם נכס מדיני, כי בעולם כולו, גם כשחולקים על המדיניות שלנו ביהודה ושומרון, ויש להם ביקורת על הפעלת הכוח שלנו, הם תמיד אומרים, יש בית משפט עצמאי, יש שלטון חוק במדינת ישראל, ולכן אנחנו נסוגים מפניו. אני חושש מאוד שפגיעה בדמוקרטיה הישראלית, פגיעה בעצמאות של מערכת המשפט, בסופו של דבר היא תפגע בישראל גם בזירה המדינית.
טוב, שאלה אחרונה, באמת היותך בכיר מבין חברי האופוזיציה, ראש האופוזיציה לפיד, בשיחות עם האמריקאים, אני אומר שוב, לפי דיווחים, אין לי ציטוטים מה הוא אמר ולמי, אבל הדיווחים הוא שהוא מתדרך נגד הממשלה, אז מה עשינו בזה? מצד אחד נלחמים במה שעושים הפלסטינים באום, ומצד שני, ראש האופוזיציה, מי שעד לא מזמן היה ראש ממשלה, פועל בדיוק נגד המטרה הזו.
קשה לי להאמין שזה נכון, אני לא מאמין שזה נכון, אבל בכל מקרה, אם יש צורך, אני מבהיר. המאבק על דמותה של ישראל, הוא צריך להיות פה, בכנסת ישראל, בדמוקרטיה הישראלית, אסור בשום אופן, ואני אומר את זה בלי קשר ללפיד, כי אני לא מאמין שהמידע הזה הוא נכון, אבל יהיה מי שיהיה, לא צריך לערב גורמים זרים בוויכוחים בינינו. את הוויכוחים בינינו אנחנו צריכים להכריע בבית, אנחנו מנסים לשכנע את דעת הקהל הישראלית, כולל ברעיון הזה, כאשר הממשלה עושה משהו שהוא לדעתי מוגזם ומוקצן, להימנע מכך, כי זה גם ייצור קרע גדול מאוד בעם, שהוא מיותר ברגע הזה.
חבר הכנסת גדעון סער, שר המשפטים לשעבר, תודה רבה על השיחה כאן, ערב טוב.
תודה רבה, ערב טוב ומבורך, כל טוב.
ערב טוב.